וברוכים הבאים לשיעור מולדת. עורך ומגיש מוטי ארליך. השמיני ליוני 2014. שיעור מספר 8. האריה השואג. 1874. וילנה, ליטא. רבי אליהו חריף הלפרין עוצם את עיניו בפעם האחרונה ומשאיר את בנו מן ה-14, מיכאל, יתום, עצמאי ועשיר. עשיר מאוד. מיכאל לא התכוון לסיים את חייו בתחומי המושב הליטאי. רוח התקופה ונפשו הרומנטיקנית והתוססת כיוונו אותו לחיים מלאי הרפתקאות, חוויות ומסתורין. כבר בנעוריו הצטרף לאחד מתאי הנוער המהפכני, לתנועת נרודניה ווליה. ברוסית, נרודניה ווליה, רצון העם. הארגון שהיה אחראי בין השאר לרצח הצאר הרוסי אלכסנדר השני ב-1881. בעקבות כך פרצו פרעות קשות ביהודים ברוסיה אשר כונו הסופות בנגב. פרעות אלו כללו רצח המוני של יהודים, מעשי אונס, אלימות ושוד על ידי כנופיות חמושים. השלטונות הוכיחו אוזלת יד גמורה וחוסר רצון להגן על היהודים המותקפים. ובכמה מקרים, כגון בקייב, עמדו יחידות צבא באפס מעשה, שעה שהפורים היו עסוקים במלאכת ההרס. עצם העובדה שהפרעות מתפשטו במהירות רבה, מרמזת על כך שהייתה כאן יד מכוונת. שר הפנים החדש, איגנטייב, יזם מסר להמונים שהתפרצותם האלימה היא זעם העם כנגד הניצול היהודי. ובעקבות זאת נוסחו תקנות זמניות שנקראו חוקי מאי, שאסרו על היהודים שורה של פעילויות במסחר ברוסיה. בהמשך התפשטו הפרעות לוורשה ולקצוות המערביים של האימפריה הרוסית. בעקבות שרשרת האירועים הקשים, החל הלפרין להתעניין בגורלו של העם היהודי וברעיונות של התנועה הציונית. הלפרין נדד בערים ובעיירות שבהם שכנו הקהילות היהודיות עמוקות. הוא ניסה לארגן קבוצות חמושות של יהודים במסגרת פעולות הגנה עצמית של הקהילות היהודיות, אך נתקל בהתנגדות קשה מצד פרנסיהן של הקהילות היהודיות ומנהיגיהן, אשר חששו מהמשטרה החשאית. לשיא חוצפתו הגיע בבית הכנסת הגדול בווילנה, כשקטע במחאה את הרצאתו הפייסנית של הרב הראשי של העיר, והכריז, בניגוד לדבריו, על יום צום ותפילה. לא עקדת יצחק דרושה לנו, אלא מרד המכבים ובר כוכבה. הבוז לדמעותיכם ולתחנוניכם, כי לא באלה נבשה. בשנות ה-80 של המאה ה-19 הוא מגיע ארצה. הוא מנסה להקים ארגון חשאי צבאי, רוכש קרקעות, הוא מליב את ההמונים. הוא משתתף בקונגרסים הציוניים ואף נסע לאתיופיה לעשות נפשות אצל הפלשים. בטא ישראל. לרעיון תחיית המדינה העברית בארץ אבות, ולגייסם לשירות בצבא שחרור יהודי בארץ ישראל. שיא עלילותיו יוצאות הדופן הוא סיפור כניסתו לגובה האריות. מנהלו של קרקס נודד ביקש בשנת 1911 למשוך קהל גדול וקבע מועד שבו אנשים מפורסמים ייכנסו לכלוב הריות. בין האנשים שהסכימו לסכן את עצמם היו הקונסול האיטלקי ביפו, עיקר גרמני מהמושבה הגרמנית, נוצרים וערבים ואף לא יהודי אחד לרפואה. הערבים בבתי הקפה של יפו לעגו לפחדנותם של היהודים. הלפרין שעבד בפרדסי נס ציונה מהר להציל את הכבוד היהודי, והודיע למנהל הקרקס כי הוא ייכנס לכלוב. בערב הקבוע, הגימיק של מנהל הקרקס הצליח. המונים צבו על הכלוב שבו שלושה אריות זועפים. בזה אחר זה נכנסו הגיבורים. כל אחד עמד כמי שכפאו שד שניות מספר ויצא בבעלה. הלפרין נשאר אחרון. הוא נכנס לכלוב לבוש בבגדי כחול לבן עם מגן דוד ענק, רקום על חולצתו. ונשא נאום נרגש בפני האריות העמומים והקהל. אף עמי כמוך, מלך החיות, קלו בכלוב, אבל הוא התעורר ויכבוש את כנען ארצו. כשסיים את נאומו מול האריות המופתעים, הסתובב לקהל ושר את שיר התקווה בקולו האדיר. רק כשסיים את השיר במלואו, יצא לאיתו מגובה האריות. סיפור זה הפך ללהיט בעיתונות היהודית ברחבי העולם כולו. מיכאל, שחש בכל הווייתו כממשיכו של שמעון בר כוכבא, הצליח להתגבר אפו על הפחד מהאריות.
איש היה בישראל בר כוכבא שמו, איש צעיר וגבה קומה, עיני זוהר לו. הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, כל העם אהב אותו, זה היה גיבור. יום אחד קרה מקרה, המקרה עצוב, בר כוכבא נפל בשבי והוא שם בכלוב. מה נורא כלוב זה, בו שאג אריה, אך ראה את בר כוכבא, התנפל אריה. אך דאונה בר כוכבא, מה גיבור ואז, אף קפץ על האריה וקל כנשר טס. על הר וגי הושט ודגל דרור ביד, כל העם מחה לו כף, בר כוכבא הידד.
השיר בר כוכבא, המוכר לכל ילד ישראלי, נכתב ב-1930 בידי המשורר לוין קיפניס, כאינטרפטציה אינפנטילית לפואמה ביתרה של שאול צ'רניחובסקי. בפואמה זו תואר בר כוכבא כמי שרחב על האריה ונמלט עליו מהזירה הרומאית שבקיסריה. שמאלו שלח ברעמת לוי ואת ימינו אל ההר, על עזרו עוד יצלצל שריד הזיקיו כבלי צער. דהרות אימה, דהרות לוי, כולו רוחץ בגלי ריר, מיני קרקס של קיסריה, ניסה ביתרה העיר. לב אדירים, לב האריה, יך, מי אומר לו חדל? ופי שבעה יגבר מנו, לב רוחבהו, לב אייל. והוא יך, וכהולם פעם, יך בכוח, יך בחום, והוא מלא שיר על גדותיו, שירת גיל, לא תעמוד דום. דמותו האגדית של בר כוכבא ליוותה את עם ישראל לאורך הגלות. שילוב של אגדות ומיתוסים ניפחו את דמותו ונתנו השראה ללוחמים, ספורטאים ומשוררים. הלוחם האגדי שרחב על אריה כל הדרך לביתר, הצית את דמיונם של רבים. בואו נרכב בעקבותיו של האיש והמיתוס, בר כוכבא. אלי אשד הוא חוקר תרבות. במחקרו על מיתוס האריה ובר כוכבא, הוא מגלה עובדה מפתיעה. רבים מניחים כי הסיפור על בר כוכבא והאריה הוא קדום מאוד. אולם מתברר שהסיפור הוא חדש באופן יחסי. אין לו כל זכר באגדות המוקדמות והמועטות יחסית על בר כוכבא. גם לא בסיפורים על אודותיו מימי הביניים. החוקרת יעל זרובבל, שעסקה בהרחבה בתולדות הסיפור, הגיע למסקנה שתחילתו בסיפור בהמשכים מראשית המאה ה-20. לאמיתו של דבר, הסיפור נכתב מעט קודם. אגדת האריה הופיעה לראשונה בעברית באמצע המאה ה-19, במרכזו של רומן היסטורי ששמו הריסות ביתר. רומן זה ראה אור לראשונה בליטה, ב-1858, והיה עיבוד של קלמן שולמן לרומן פרייתו של הרב שמואל מאיר מהעיר אכינגן שבפרוסיה, שיצא לאור ב-1840. בהריסות ביתר תואר בפעם הראשונה סיפור מאבקו של בר כוכבא באריה ורכיבתו עליו. מתואר כיצד בר כוכבא ההירואי נזרק לזירת הקרב בקיסריה, נלחם באריה, גובר עליו בגרופיו, עולה עליו ורוכב כל הדרך מקיסריה עד ביתר. ושם נהפך האריה לבן לוויתו הנאמן של הגיבור. קטע פנטסטי זה מהווה סטייה ברורה ויוצאת דופן בסיפור כולו, שהוא בגדר רומן היסטורי ריאליסטי שגרתי. אין זה ברור אם קטע זה היה פרי המצאתו של הרב שמואל מאיר, או שזו הייתה תוספת פרי דמיונו של המעבד והמתרגם. מקורות ההשראה לסיפור יוצא הדופן היו מן הסתם הסיפורים הזכורים על שמשון הגיבור, שגבר בכוח הזרוע על האריה, וכמוהו דוד הצעיר, שלפני שהפך למלך, נאלץ לגבור על כמה וכמה חיות, בכלל זה על אריה. גם אגדות עם על בעלי חיים המסייעים לגיבורים השפיעו על כתיבתו של שולמן, ואולם, למרות שקשרים בין חיות ובני אדם מקובלים למדי בספרות העממית, קשה למצוא סיפורים שבהם הגיבור האנושי הופך להיות ידיד ובן לוויה של אריה. הריסות ביתר זכה להצלחה גדולה. הוא הופיע לראשונה, כאמור ב-1858, בהוצאה שנייה מורחבת ב-1884, לאחר מכן שוב ב-1900 וב-1909, אבל מסע הניצחון של התרגום, העיבוד של שולמן, לא הסתיים בזה. הוא זכה לכבוד הנדיר שיעבדו את העיבוד לאידיש, לאנגלית, ללדינו, ואף לערבית עברית. העיבוד של שולמן זכה לכבוד הנדיר שהוא יופץ בעיבודים נוספים ברוב קהילות ישראל. הסיפור על בר כוכבא ואריה הופיע במקביל גם במחזהו של המחזאי האידי המבורסם, אברהם גולדפדן, בר כוכבא, שהיה עיבוד דרמטי מדויק של ספרו של שולמן, ושהוצג לראשונה כבר ב-1882. המחזה זכה להצלחה אדירה, והופיע על הבימה בכמה שפות שונות. וגם הוא מן הסתם תרם תרומה מכרעת להפצת הסיפור, מאחר שהמפגש בין בר כוכבא ואריה היה הסצנה הדרמטית ביותר במחזה כולו. אך היה זה דווקא לוין קיפניס שהפיץ את האגדה לכל ילד ישראלי.
איש היה בישראל בר כוכבא שמו.
גרסה שנייה של הסיפור, מפורסמת ונפוצה כמעט כמו שירו המפורסם, פרסם קיפניס במגזין דבר לילדים, ב-1957, תחת השם גיבורי אריות. בסיפור זה הוסיף קיפניס ותיאר שהאריה הזכור לטוב לא הוכנס במקרה לזירת התגוששות מול בר כוכבא, כי אם היה ידידו הטוב של בר כוכבא עוד לפני שנלכד בידי הרומאים, ובטרם נפגשו השניים פעם נוספת בזירה ושבו להיות ידידים. סביר שמקור ההשראה לסיפור זה לא היו רק הסיפורים הישנים על בר כוכבא ואריה, כי אם גם סיפורים חדשים מאלה. באופן ספציפי, סיפוריו של טרזן, איש הג'ונגל, שהיו מוכרים ופופולריים מאוד באותה עת בישראל. באחת מהם, טרזן ואריה הזהב, מתואר סיפור דומה ממש לסיפורו של קיפניס על בר כוכבא. מסופר בו כיצד איש הג'ונגל המפורסם מתחבר עם גור אריות צעיר, ולאחר מכן השניים נפגשים שוב בזירה בעיר עבודה, באירוע שהוא זהה במדויק לזה שאותו תיאר קיפניס בסיפור שלו. ומכאן ואילך השניים הופכים להיות ידידים בלתי נפרדים ושותפים לקרב. גרסה נוספת של סיפורי בר כוכבא מאת קיפניס, שהופיע בשם ארי האבן, מתארת כיצד האריה של בר כוכבא מחפש לעצמו אדון אחר לאחר מות אדונו האהוב בקרב הטרגי בביתר. הוא מוצא לבסוף אדון הרואי אחר, יוסף טרומפלדור, איש תל חי. לאחר מותו של זה, קפה אריה, והפך לפסל האריה המוכר לכל והמוצב עד היום בתל חי. בדרך זו ביקש קיפניס לחבר את הגיבור היהודי הקדום עם הגיבורים היהודים המודרניים. בר כוכבא ואריה המשיכו להופיע לאורך השנים כחלקים בלתי נפרדים ממערכת החינוך העברית. ובספרים ובסיפורים שונים שבהם תוארו מפגשים של ילדים ישראלים מודרניים עם בר כוכבא ואריה. מפגשים שבהם למדו לרוב ערכים פטריוטיים של אומץ לב וגבורה, מדומה לבר כוכבא. רוב הקוראים הניחו כמובן מאליו שמדובר באגדה קדומת ימים. לא העלו על דעתם שמדובר בסיפור מודרני שנוצר כמה עשרות שנים קודם לכן. וככל הנראה גם בהשראת גיבור שהיה מוכר לכולם מדוכני החוברות הזולות ומסכי הקולנוע. אך הרומן של הישראליות עם בר כוכבא החל הרבה קודם. התנועה הציונית הציבה בפני הוגיה אתגר לא קטן. מעבר לחזון הטריטוריאלי, חלמו ראשי הציונות על יצירת יהודי חדש. הם חלמו על יהודי זקוף וספורטיבי שיקרא תיגר פיזי על היהודי הגלותי המסורבל וכפוף הקומה. בר כוכבא האגדי היה בדיוק המיתוס שאותו חיפשו. יהודי לוחם ונועז שנלחם על חירות מדינית כשהוא תופס בזרועותיו השריריות והחשופות אבני בליסטראות, יהווה דמות מופת לצעירי אירופה. עובדת היותו מנהיג יהודי לוחם אחרון בהיסטוריה, תאפשר סגירת מעגל עם דור לוחמים חדש ונועז. קבוצת סטודנטים יהודים וציונים שפעלו באוניברסיטאות במרכז אירופה, וארגנו את חיי הסטודנטים היהודים מבחינה תרבותית וחברתית, דאגו לקיים דיונים בנושאים יהודיים ואקטואליים ולטפח פעילות ספורטיבית בקרב החברים. האגודה הפעילה ביותר הייתה אגודת בר כוכבה, שפעלה בעיר פראג שבצ'כסלובקיה. בשנת 1898 הוקם מועדון הספורט היהודי הראשון, מועדון בר כוכבה בברלין, ובשנת 1901 גם בפולין. בעקבות הקמת מועדונים אלה הוקמה תנועת ספורט יהודית לאומית. במאי 1900 פורסם עיתון הספורט הרשמי של אגודת בר כוכבה, שהפך עם הזמן לעיתון הספורט של כל אגודות הספורט היהודיות בעולם. בעיתון סוכמה במשפט אחד תמצית התנועה: נפש בריאה בגוף בריא. לקראת כינוס המכבייה הראשון ב-1932 הציעו המארגנים לכנות את האירוע ואת השנה בכלל כשנת בר כוכבה. ובפרסומים נאמר כי האירוע יחול י"ח מאות שנים לאחר המרד, ומתוך כך תגבר העלייה ארצה. הגיבור הנשכח הופיע גם בנאומו המפורסם של מקס נורדאו בקונגרס הציוני השני, שזכה לכינוי נאום יהדות השרירים. רק עכשיו אנחנו יכולים לתת לעצמנו דין וחשבון מן השמות הנוראות שחוללו בתוכנו 18 מאות שנות הגלות. בפעם הראשונה, אחר מלחמת הייאוש של בר כוכבה הגדול, שרק מעריצי ההצלחה הנקלים יכולים להחשיב אותו פחות מאת החשמונאים המזירים, חוזרת ונשמעת בתוך היהדות הדרישה שכלל ישראל יחגור כולו עוז להראות לעצמו ולעולם כולו כמה עוד צפונים ברוח חיים, תקוות חיים, חפץ חיים. נורדאו מחיית בר כוכבה כאב טיפוס של היהדות שלדעתו צריכה להתעורר מחדש, יהדות השרירים, יהדות שההיבט הפיזי-לאומי מאפיין אותה יותר מההיבט הדתי. יהדות שתיצור חיץ בין המת לחי, בין היהדות הישנה מחכה לגאולה בדרך נס, והיהדות העתיקה חדשה שמבקשת לפלס חזרה את דרכה אל ההיסטוריה תוך שימוש בכוח. המנון ביתר.
והנה שריפת הסיום,
ועיר הקודש נפתחו השערים, המנורה דולקת, רואים אותה למרחקים, עם שמחה גדולה בלב.
אופס, סליחה, זה שיר היציע של ביתר ירושלים. אני התכוונתי לשיר ביתר. בבקשה.
הקריירה שלך, בין הרקורד העיתונאי, ההיסטוריה שלך, וההיסטוריה האישית של אותו ילד רמת גני שסיפרת קודם עליו, שקוראים לו יעקב אחי מאיר.
הפישר הזה.
הפישר, יש לו גם בר מצווה, והנה בפעם הראשונה, החשיפה התקשורתית הראשונה, אומרים אותך ברדיו, כמו שנהגו לומר אז, ומקדישים לך שיר, אבל לדאבוננו השיר הלא נכון.
כן, כאשר מלאו לי 13, התוכנית הפופולרית ביותר שהייתה בכל ישראל, הייתה שירים כבקשתך, והיא שודרה בצהרי יום השבת. זאת הייתה מדורת השבט, לא רוקדים עם כוכבים ולא כוכב נולד. והנה מלאו לי 13, וידידים טובים של המשפחה ביקשו מכל ישראל להשמיע ליעקב בר המצווה את שיר ביתר. ומגיעה השבת היהודה, פותחים את הרדיו, והנה הקריינית או הקריין אומר ליעקב אחי מאיר, במלאת לך בר מצווה, ידידיך, ידידי המשפחה מבקשים, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, עברו כמה שנים כבר מאז, הנה השיר שביקשתם.
שיר אחד. אוי חבל, 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 שיר ראוי, אבל לא השיר הנכון.
בוודאי.
הוא רודף אותך אחרי 57 שנים.
הוא לא רודף אותי, אבל אני מציע שבהזדמנות חגיגית זו, אולי נתקן מעט את העוול. אז אי אפשר היה להשמיע את שיר ביתר בכל ישראל, אני מקווה שהיום זה אפשרי.
להקדיש לך אותו, לבר מצווה, מזל טוב ליעקב אחי מאיר לבר מצווה, שיר ביתר, הנה, אחרי 57 שנים, התיקון.
באיחור.
Oh,
ביתר הוא שירו של זאב ז'בוטינסקי. השיר חובר בפריז שנת 1932 כהמנון לתנועת הנוער ביתר, אשר הקים ז'בוטינסקי. נושא העיקרי של השיר הוא תקומת ישראל בעת החדשה, והדרכים והאמצעים להגיע אליה. בעקבות ההיסטוריה היהודית והאתרים שבהם התחוללה המרד הגדול, ומרד בר כוכבא. ביתר הנלכדה, יודפת, מסעדה. ביתר, מגוב ריקבון ואפר, בדם וביזע יוקם לנו גזע, גאון ונדיב ואכזר. ביתר הנלכדה, יודפת, מסעדה. תרומנה בעוז והדר, למות או לכבוש את ההר. שלמה בן יוסף, עולה הגרדום הראשון, שר את השיר בזמן קריאתו. לפי הגיע נביא הזעם, הצג, אורי צבי גרינברג, בשירו "אני שונא את שלום הנכנעים", שנכתב ללג בעומר, חגו של בר כוכבא, ונושא בכנפיו את שורת האלמוות. אמת תורת בר כוכבא, גם בנפול ביתר. גם הפלמ"ח, פלוגות המחץ, הכוח הצבאי הסדיר של ההגנה, הוקם, איך לא, בלג בעומר, כשסמלו השיבולים והחרב מסמל את השילוב של הלוחם והעומר. לאף אחד לא הפריע העובדה הזניחה שבר כוכבא היה אגדה. אגדה ותו לא. אפילו שמו לא היה ידוע. לא שמו הפרטי, אך גם לא כינויו. בר כוכבא, בר כוסבא, בר כוסיבא. פרשנים רבים כמו רבי עזריה מן האדומים טענו כי שמו היה בר כוכבא. אך לאחר כישלונו כונה כאלבון בר כוזיבא. בחזל מופיע בר כוכבא כדמות מלאת סתירות, בדרך כלל בקטעי אגדה מעורפלים משולבים בנופך סיפורי. את מבחן האומץ שבו הוא דורש ממתגייסיו לנסר לעצמם אצבע, הוא מחליף לאחר ביקורת מחכמים, ובכך הוא מוצג כאדם ירא שמיים, אך מאידך מציינים חזל כי בצאתו לקרב היה פונה בהדרסה כלפי שמיים ומבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תעזור, אך אל תפריע. רבי עקיבא הכתיר אותו כמלך המשיח. וממנו למד הרמב״ם את ההלכה המפורסמת. אל יעלה על דעתך שמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם, או מחיי מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנהיה. והוא היה נושא כליו של כוסבא המלך. והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח. עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג נודע שאינו משיח, ולא שאלו מנו חכמים לא אות ולא מופת. בעולם האקדמי פקפקו לחלוטין בעצם קיומו של האיש ושל המרד אותו ניהל. אף ממצא ארכיאולוגי או היסטורי לא נשאר מהאיש או מהמאורעות. הכרונולוגיה הרומית הרשמית לא הכירה בו, ואף מונומנט ברחבי הארץ לא נשאר מהאיש או מהאגדה. גם האקדמיה הישראלית לאחר קום המדינה שמה את בר כוכבא באותו ארגז צעצועים, יחד עם אחד קרן, בתולת הים ופנינה רוזנבלום. מיתוס, אגדה.
יום אחד קרה מקרה, המקרה עצוב, בר כוכבא נפל בשביל...
קסיוס דיו נולד ב-156. הוא היה היסטוריון ואיש ציבור רומי. את מרבית ימי חייו העביר דיו קסיוס בשירות הציבור. הוא היה סנאטור בימי שלטון הקיסר המטורף קומודוס ומושלה של העיר סמירנה, כיום איזמיר שבטורקיה. דיו פרסם היסטוריה מפורטת ומורחבת של רומא, עליה עבד במשך 22 שנים. ההיסטוריה הקיפה תקופה בת 983 שנים, החל מיום יסודה של רומא עד לשנת 229. עד לעליית יוליוס קיסר לשלטון נותן דיו קסיוס רק סקירה מקוצרת של האירועים, אך לאחר מכן הוא יורד לפרטים באשר לתקופות מאוחרות יותר. ומזמנו של קומודוס הופך את ההיסטוריה למאוד מפורטת, ולמעשה לעדות ראייה. מ-36 הכרכים הראשונים נותרו אך שרידים מועטים. השרידים שנותרו מהספרים האבודים הינם ציטוטים, ולעיתים ציטוטים נרחבים, המצויים בספרי היסטוריונים מאוחרים יותר. דבריו המקוריים של קסיוס דיו על מרד בר כוכבא עבדו, ומה שיש בידינו כיום הוא תקציר שערך נזיר ביזנטי יוחנן קסיפיליניוס בן המאה ה-11 לספירה. בספרו מובאים קרעי עדויות בנות מאות שנים, כגון על ההכנות למרד. כשאדריאנוס התרחק, מרדו בו היהודים בגלוי. היהודים לא העזו להסתכן במערכה חזיתית עם הרומאים. הם תפסו את המקומות הנורחים של הארץ וחיזקו אותם במחילות ובחומות, כדי שישמשו להם כמקלטים בעת מצוקה. וגם כדי שיוכלו לנוע בחשאי, אלה לקראת אלה, מתחת לפני הקרקע. הם קדחו פירים מן הדרכים התת-קרקעיות כדי שיקלטו בהם אוויר ואור. או על סופו הטרגי. 50 ממצודותיהם העיקריות ו-985 מכפריהם החשובים ביותר נחרבו. 580 אלף איש נהרגו בהתקפות ובקרבות. אילו את מספר המתים מרעב, ממגפה ומאש לא ניתן היה לברר. אך מעטים שרדו במרד. ברם, גם רומאים רבים נפלו במלחמה הזאת. לכן לא השתמש אדריאנוס בכותבו לסנאט בפתיחה המקובלת אצל הקיסרים. אם אתם ובניכם בריאים, מוטב. אני והצבא בריאים. ציטוטים אלו הן המקור ההיסטורי היחיד למרד ולאיש. שנים ספורות לאחר קום המדינה, כי במתי קסם, האגדה הפכה למציאות. כאילו חיכה בר כוכבה כל השנים הללו במערה, ממתין לעמו שישוב ויקים מולדת לאומית. ואז הופיע בר כוכבה בכבודו ובעצמו.
יום אחד קרה מקרה, המקרה עצוב, בר כוכבה נפל בשביל.
רבים מכם טיילו בנחל דרגות, אחד המסלולים הקסומים במדבר יהודה. אך ברום המצוקים הסתתרו עד לתחילת שנות ה-50 ממצאים קסומים לא פחות. 4 שנים לאחר גילויין של המגילות הראשונות בקומראן, הציעו בדואים משבט התמרה למוזיאון רוקפלר קטעי קלף כתובים עברית ויוונית למחירה. הבדואים טענו כי מקורם של הקטעים הינו באזור ואדי מורבעת, המוכר יותר בפי המטיילים כנחל דרגה או הדרג'ה. לאחר חודש הובאו על ידי סוחר העתיקות חליל איקסנדר שאין קנדו קטעים נוספים למחירה. קנדו טען שמקורם בקומראן, אך החוקרים עמדו על כך שהחומר הכתוב בהם שונה מזה שהכירו מקומראן. תעודות אלו נקנו באותה שנה. בין תעודות אלו היה פפירוס שפתח במילים משמעון לישוע בן גלגולה שלום. לאחר חודש, בינואר 1952, נקנו מידי קנדו תעודות נוספות. ביניהן הפפירוס בו נזכר לראשונה בתולדות המחקר שמו המקורי של בר כוכבה. התעודה פתחה במילים משמעון בן קוזבה לישע בן גלגלה ולאנשי הקרח שלום. לאחר שהחוקרים עמדו על מקורן המדויק של התעודות, הגיעו למערות מורבעת וערכו בהן חפירה בתחילת שנת 1952. מלבד ממצאים ארכיאולוגיים מתקופות שונות, מצאה המשלחת מספר רב של מגילות ותעודות כתובות. רוב התעודות הובאו למערות בסופו של מרד בר כוכבה על ידי פליטים שהגיעו בעיקר מסביבת הרודיון. עם זאת, כפי שמעידות מספר תעודות, נראה כי גם פליטים שמוצאם בפריפריה של ירושלים הגיעו למערות אלה בסוף המרד. בקבוצת התעודות שמצאו בוואדי מורבעת יש למנות תעודות כלכליות, שטרי נישואין, גט אחד, וכאמור מכתבים הנושאים את שמו וחתימתו של בר כוכבה עצמו. לאחר החפירות במערות מורבעת, הוצאו שוב למחירה על ידי הבדואים בממלכת ירדן תעודות נוספות. תעודה אחת כתובה רמית שטר חוב, פותח בתאריך בשתי לאדר שנת תלת לגאולת ישראל על ידי שמעון בר כוכבה נשיא ישראל. ב-1953, עקב שמות על פעילות של בדואים מדרום לעין גדי, יצא יוחנן אהרוני לביצוע סקר בנחל חבר. בסקר זה בדק אהרוני מערה גדולה, אשר בעקבות חפירתו של ידין מאוחר יותר ומציאת המכתבים של בר כוכבה נקראה מערת האיגרות. ב-1955 חזר אהרוני לנחל ובדק מערה נוספת במצוק הדרומי של הקניון. במערה נמצאו למעלה מ-40 שלדים וממצאים נוספים מתקופת מרד בר כוכבה. בעקבות גילוי זה קונתה המערה מערת האמה. הרב הראשי לצהל, הרב שלמה גורן, אף ערך טקס קבורה מחדש לגיבורי מרד בר כוכבה. ב-1960 גילה ידין תגלית מפתיעה במערת האיגרות, 15 מכתבים שכתב בר כוכבה עצמו, או ליתר דיוק פקידיו האישיים לשני מפקדי צבא שפעלו מטעמו בעין גדי. תעודה או שתיים פורסמו על ידו סמוך לזמן גילויין, אך הארכיון כולו התפרסם בבמה מדעית רק בשנת 2002. אלה הן מכתבים שנכתבו מן המפקדה הראשית של בר כוכבה, והם כוללים הוראות תחופות לצורך ביצוע מיידי. אחד מן המכתבים נשלח מבר כוכבה לאנשי עין גדי, ולמשבלה וליונתן. מאיגרת זו מתקבל הרושם של מצב שקט בעין גדי. לא ניתן לקבוע באיזה שלב של המרד מדובר. פעמיים באיגרת זו נזכרו ספינות שהיה לאנשיו לפרוק בחוף עין גדי. הוראה אחרת מצווה על זהירות מפני פגיעה בפירות כלשהן. באיגרת אחרת נדרשו מפקדי עין גדי שהבהמות לא ירמסו את האילנות. בתעודה זו נצטבו הנמענים לשלוח לבר כוכבה את אלעזר בן חיטה. על מה ולמה? כנראה לעולם לא נדע. על סמך מכתב אחר מסתבר שאלעזר בן חיטה היה אחד ממפקדי עין גדי, שכן התעודה פותחת בפנייה ליהונתן בר בעין ולמסבלה ובר חיטה אחי שלום. ואם כן, המתח בסיפורנו רק גואה. המכנה המשותף לכל ההוראות במכתב הנדון הוא ההזרה מפני פגיעה באדמות ובענפים חקלאיים, ביותן עורף כלכלי למלחמה ומקור פרנסה ורווח. באיגרת נוספת נדונה שורה של הוראות. הראשונה היא דרישה למשלוח חיטים למחנהו של בר כוכבה. עניין חשוב נוסף הנזכר במכתב הוא ההוראה שלא לסייע לאנשי תקוע השועים בעין גדי, תוך איום לשרוף את בתיהם. הדבר מחזק במידה ניכרת את הרושם של תחושת השקט בעין גדי. לפיכך ברחו משתמטים מחובתם הצבאית מאזור הר חברון הנתון במלחמה לעין גדי. עדות לכך אנו מוצאים גם באיגרת אחרת, במופיעה הפקודה לשגר לבר כוכבה את אנשי תקוע הנמצאים בעין גדי. המכתב המפורסם ביותר שפורסם במלואו כבר בפרסומים הראשונים של ידין הוא מכתב ארבעת המינים. אותם נצטווה יהודה בר מנשה לספק למחנהו של בר כוכבה. באותו עניין נשלח מכתב נוסף, הכתוב יוונית, המחזק בקשה זו ומצווה להזדרז באספקת ארבעת המינים מכיוון שהחג קרוב. הממצאים לימדו כי מערות מורבעת שימשו את לוחמי בר כוכבה כמערות מפלט, בשל גודלן שאפשר יחלוס קהל רב ובשל ריחוקן ממקום יישוב. בין החפצים והכלים שהותירו אחריהם המסתתרים בלטו בעיקר איגרות שנכתבו בחלקן על ידי שמעון בר כוכבה עצמו. השם שבו חתם על האיגרות היה בר קוזיבה. ומכאן למדו שזה היה שמו האמיתי, ואילו בר כוכבה היה רק כינויו. התזה של רבי עזריה מן האדומים הופרכה לחלוטין. במדבר יהודה חיו בכירים בצבאו של בר כוכבה שהותירו אחריהם תכתובת ענפה בינם ובין מנהיגם ובין מפקדים אחרים. האגרות עוסקות בציוד והספקה, באופני הלחימה ומטרותיה, ואף איומים מצידו של בר כוכבה. אם הוראותיו לא ימולאו. אחת האגרות שנמצאה במערות ונשאה את שמו של בר כוכבה עסקה בשבועים. היא נשלחה שוב לישוע בן גלגולה, מפקד מחנה המורדים בהירודיון. באיגרת זו פוקד בר כוכבה על בן גלגולה לשמור היטב על היהודים יושבי הגליל שנשבו והובאו למחנה המורדים, בשל סירובם להשתתף במרד. באיגרת זו הוא מאיים על אנשי צבאו שאם יסירו את האזיקים מידי השבועים והם יברחו, הוא יקשור את בן גלגולה וחייליו ויעשה להם כפי שעשה לבן הפלול. איגרת זו מלמדת על אופיו של בר כוכבה ועל האופן הכוחני שבו ניהל את צבאו. האיגרת המאוחרת ביותר שנתגלתה במערות נשתמרה באופן גרוע ביותר. ניתן היה לקרוא רק חלקים בודדים ממנה ובעיקר סופי שורות. הטקסט הכיל ביטויים כמו עד הסוף, עבדו בחרב, אין תקומה וכדומה. דבר המעיד כי האיגרת תיארה את קריסת המרד ותוצאותיו. מספר חודשים לאחר חזרתן של המשלחות ממבצע מדבר יהודה התכנסו ראשיהן בביתו של הנשיא יצחק בן צבי. בזה אחר זה עלו הארכיאולוגים להציג את הישגי המבצע. אחרון עלה יגאל ידין. בהראותו לציבור את אחד הפפירוסים הנושא את הכתובת בשנת 3 לגאולת ישראל על ידי שמעון בר כוכבא בנשיא ישראל, פנה ידין לנשיא. כבוד נשיא מדינת ישראל, הרי אני גאה להציג בפניך את המכתבים האחרונים שכתב נשיא מדינת ישראל. סחף אדיר של התרגשות אחז בקהל שקם על הרגליו ובעיניים נוצצות מחק כף. במדינת ישראל של שנות ה-60, מדינה צעירה, בגיל בת מצווה, הייתה זו חוויה לאומית שאין כדוגמתה. מאז, לא תמו הגילויים הארכיאולוגיים אודות המרד. מערכות המסתור של בר כוכבה הן חללים תת-קרקעיים חצובים בסלע, המקושרים זה לזה במעברים נמוכים וצרים, אותם ניתן למצוא בשפלת יהודה ובגליל. מערכות אלו הותקנו בידי אנשי צבאו של בר כוכבה כהכנה למרד. מערכות המסתור היו דעות למקומיים במשך מאות שנים, אך תיארוכן למרד בר כוכבה נקבע רק בסוף שנות ה-70. בסך הכל ידועות היום למעלה מ-280 מערכות מסתור שנתגלו בקרבת כ-100 יישובים ואתרים בשפלת יהודה וכ-20 בגליל. עשרות מטבעות נתגלו במערכות המסתור. רובם המוחלט הוא מהשנים השונות של המרד. שנת המרד מופיעה על כל מטבע. רבים מהמטבעות הבר כוכבאים שהתגלו במערכות המסתור הם למעשה מטבעות רומיים ממוחזרים. המורדים התביעו מחדש מטבעות כסף רומים, ובכך הוציאו אותם מכלל שימוש. שימוש משני שכזה נתגלו על מטבעות של נירון קיסר ועד אדריאנוס, וכן על מטבעות מקומיים של אשקלון ועזה. החוקרים גורסים כי רוב המטבעות בר כוכבא שהגיעו לשווקים ממצאם ממערכות המסתור, והם הגיעו בעקבות שוד עתיקות. ארבע משקולות מצויות כיום מתקופת בר כוכבא, שעליהם מתנוססת כתובת הכתובה באלף בית העברי המרובע, הכתב שהיה בשימוש משלהי ימי בית שני. משקולת אחת עשויה עופרת נמצאה ב-1987, במערכת מסתור תת-קרקעית ליד בית גוברין. המשקולת שמשקלה 803 גרם מוקפת בכתובת, שמעון בן כוסבא נשיא ישראל. במרכז המשקולת צוירה רוזטה. אך הממצא המפתיע ביותר הוא מכתב שהתגלה באחת המערות חתום בידי שמעון בן כוסבא וחתום בחותמו של אדם הנאבק באריה. סמל זה היה נפוץ מאוד ביוון וברומא, והוא מסמל בדרך כלל את הרקולס, שהתפרסם בין השאר במאבקו עם אריה. יגאל ידין סבר בשעתו שאחותה מסמלת מאבקה של יהודה ברומא. אחרים סבורים שלסמל ישנו קשר לטענתו של בר כוכבא כי הוא צאצא של בית דוד, המסומל בידי גור אריה יהודה. בין שכך ובין שכך, קשה להתעלם מן הדמיון המפתיע בין חותמו של בר כוכבא האמיתי לבין הסיפורים על בן דמותו המדומיין. האם הוא עברה מסורת כלשהי אל בר כוכבא ואריה באלפי שנים כה רבות? או שמוטיב הגיבור הנלחם באריה מצא חן גם בעיני בר כוכבא עצמו, 1500 שנים קודם שהוצמד הסיפור לדמותו שלו? אין לדעת. אבל יש כאן הוכחה שלפעמים מציאות ואגדה יכולים להתמזג.
כשאמלוך אבי זאת יריבי במלחמות,
או איזה מלך של חיות כמעט בלי שערות,
כולם לי ירגשו כבוד, אהיה מורה מעם. אני כבר מתאמן כיצד לשעוק בכל נזעם.
השתדל בבקשה שלא לעשות שטויות.
משתגע כבר מלך להיות.
יש לך עוד דרך ארוכה אדוני, אז תקשיב לי.
איש אז לא יאמר לי.
התכוונתי לומר ש...
מה ולא מותר לי.
רציתי רק לומר...
רק לשם ללכת.
תראה, אתה לא תופס
ש... לקום ולא לשבת!
תקשיב רגע!
חודשי לרוץ לאן שרצה,
טוב, זה לא בא בחשבון,
ואיש עליי את פיו לא יבטא.
אני חושב שלא יזיק אם ננהל שיחה,
מלאכים לא מקבלים עצות מעבד שכמותך.
אם המלוכה התדרדרה, אני פורש מיד מהשירות מאפריקה, אשקיף לי מהצד. או, הילד מתפרע בלי גבולות.
משתמע